זהו ולא אחרת. כתבתה של נירית אנדרמן. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. בדיוק בשעה יהודה מוני מושונוב פורץ החוצה מחדר החזרות באולפני הרצליה. בטישרט ספורטיבית, מכנסיים קצרים, נעלי התעמלות ולבביות מובנית, הוא מברך אותי לשלום, ניגש בזריזות לשולחן פיקניק סמוך, ומתחיל לדבר על עדותה של הדס קליין בבית המשפט. איך זה שהעדות שלה נמשכה רק ימים ספורים, אבל החקירה הנגדית מתוכננת להימשך הרבה יותר? ואיך זה הוא ממשיך לתהות, ותוך כדי כך שולף שקית טבק ומגלגל לו סיגריה, שיודעים מראש כמה זמן החקירה תימשך? הם בטח רוצים להטיש אותה. הוא מציע ויוצא לרגע מריכוז לטובת חיפוש תזזיתי אחר המצית שרק לפני רגע היה לו ביד. איך אני אוהב אותו? מוכרים כאלה בשוק, 4-5 שקל. הוא אומר כשהוא מאתר אותו לבסוף בכיס המכנסיים, מלטף אותו במבט מהיר ומצית את הסיגריה. כמה דקות לאחר מכן מתחילים לזלוג מחדר החזרות יתר שותפיו לזה וזה, תוכנית הבידור שכיכבה כאן על המסכים במשך 20 שנה, נעלמה לשני עשורים ועם פרוץ הקורונה, חזרה לחיינו כאילו כלום לא השתנה. החזרות להיום הסתיימו. כולם התייצבו כאן שוב מחר לצילומים. מושונוב מספר שבתוכנית הקרובה יהיה מערכון שיגע בעדותה של הדס קליין, ועוד אחד שיעסוק בביקור הנשיא ביידן, אבל נמנע מלחשוף יותר מדי פרטים. גם לדבר על פוליטיקה הוא לא סס. הפיוז שלו קופץ רק ברגע אחד של השיחה. מה זה התקפות הבוטות על מערכת המשפט? אני לא יכול לסבול את זה. מבחינתי, חוק עוקף בגץ זה אבסורד. זה כמו לומר, בשביל מה יש בגץ אם לא בשביל לעקוף אותו? הוא לא רוצה להיכנס לשדה המוקשים הזה, למצוא אמירה פוליטית שלו מתנוססת בכותרת, אבל הוא מודה שהוא מכור. לגמרי. נרקומן של חדשות ואקטואליה. לא מזמן, כשהתברר שהולכים לבחירות, הוא נשבר והחליט לצאת לגמילה. עד אז נהג לצרוך כמה מהדורות חדשות ביום, חרש באובססיביות אתרי אינטרנט, היה אפילו מנוי בכמה קבוצות טלגרם יהודיות, למשל אחת שמדווחת כל ערב על מה שמתרחש בסוריה. הוא החליט לדלל ולבדוק אם גמילה כזאת תשנה את מצב רוחו. התוצאות? כן, זה פחות דיכאון, הוא מכריז. מה עכשיו להתראיין? איזה דיכאון זה להתראיין? הוא נאנח קלות שהסיגריה מסיימת את תפקידה בעולם. אחרי כל כך הרבה שנים הוא כבר שבע רעיונות, הוא מסביר, ובכל זאת, כמעט באותה נשימה, מתחיל לפסוע במרץ לעבר המבנה הסמוך. מטפס בזריזות אל הקומה העליונה, מתיישב על ספה באחד המשרדים הריקים שם, ומתמסר לרעיון ממושך בנינוחות מפתיעה. הוא מתראיין עם צאתו של סרט חדש. כל מה שאני יכולה, המשתתף בתחרות הסרטים הישראלים בפסטיבל ירושלים, שנפתח השבוע, 21 ביולי. הוא משחק בו בתפקיד די קטן, אבל אפשר לראות אותו עכשיו בעוד שני סרטים. בקומדיה חומוס פול טריילר, בבתי הקולנוע, ובאמריקה שיוקרן גם הוא בתחרות של הפסטיבל הירושלמי. בשניהם הוא מופיע בתפקיד לא גדול, בשניהם משחק לצידו דור ההמשך, מיכאל מושונוב, אחד משני ילדיהם של מושונוב והשחקנית סנדרה שדה, השנייה היא זמרת האופרה אלמה מושונוב שמתגוררת בברלין. מתוק כזה, אני כל כך אוהב אותו. הוא יפתיר מאוחר יותר, כשבנו יתקשר אליו בזמן הרעיון. בחודש הבא ימלאו לו 71. אבל מושונוב תזזיתי, מנוחה לא נמצאת ברשימת המטלות שלו. זהו זה דווקא כן. וגם הקומיקאים של תיאטרון חיפה, שבה הוא מופיע לצידו של שלמה בר אבא. ערב שירה ותרבות שהוא מעלה עם רוני סומק ברחבי הארץ, היהודים באים שכרגע בחופשה, וסרטים וסדרות, מזה תנו לו כמה שיותר בבקשה. מיד נסביר. הוא מדבר מהר, אסוציאטיבי, מדלג בין נושאים ובולה מדי פעם כדי לפקס את עצמו. רגע אחרי שהרעיון מתחיל, כבר נדמה ששכח שרק לפני רגע ממש לא התחשק לו להתראיין. השיחה גוררת אותו לאירורים על הקריירה, על משחק, על החיים, למרות שהתפקידים שלו בשני הסרטים החדשים קטנים. כשהוא מדבר על קולנוע, קשה לפספס את הזיק שנדלק, את הגעגוע לתפקיד שאפשר לנעוץ בו שיניים, ציפורניים, עיניים, מה שרק אפשר. יש משהו בקולנוע שאני כל כך אוהב. קולנוע אולד סקול שהיום עובר גם לסדרות, הוא אומר. אני מאוד אוהב את העשייה הזאת. השחקן שבי מתעורר לעבודה מדויקת, שיחד עם זה צריכה להיות גם ספונטנית, כי המצלמה קולטת את השקר, את המניפולציה. אם אתה מזייף, זה בולט. וזה מה שאני אוהב בעבודה מול מצלמה, זה מענג אותי. למדתי לבוא מרוכז לסצנות שאני צריך לצלם. לאו דווקא ללמוד טקסט בעל פה, זה הרי ברור מאליו, ודווקא בזה אני לא כל כך מדויק אלא משאיר לעצמי חללים של ספונטניות. אבל מה שלמדתי זה לבוא במצב רוח הבסיסי של הסצנה, כדי שלא תצטרך לשחק אותו יתר על המידה, אלא פשוט תהיה בו. הבעיה היא שאין הרבה תפקידים מעניינים בקולנוע בגיל הזה, לפחות ממה ששולחים לי. יש בעיקר תפקידים של אבא של, דוד של, כאלה. אז אתה חווה עכשיו את החוויה הנשית, כמו שחקניות שעוברות גיל מסוים ואת צריכות להסתפק בתפקידי אמא של או רעייתו של. בבקשה, אבל אצלן זה אפילו יותר חמור. כי שחקניות עוברות את זה בגיל יותר מוקדם, והשחקנים רק אחר כך. ואז, בגלל שהם לא מקבלים תפקידים במיינסטרים, הם מתחילים להפיק לעצמם תפקידים. אתה מפיק לעצמך? יש משהו על האש? לא, עוד לא, אבל אני אעשה את זה. יש כמה רעיונות שאני רוצה לפצח כבר הרבה זמן. אבל בשביל זה צריך להיות בתוך המערכת הזאת של מפיק, גורם משדר. זה סיוט. הקהל בישראל ראה את מושונוב מתבגר מול עיניו, מרוויח כל קמת וקמת, משחק ומצחיק בלי הפסקה. לאורך השנים הוא שיחק בשורה ארוכה של הצגות תיאטרון וגם ביים, הופיע בלא מעט סרטים ומופעי בידור, וגם כיכב בכמה וכמה תוכניות טלוויזיה שהפכו אותו לפרצוף מוכר כמעט בכל בית. הרזומה שלו יכול לפרנס סדרה של כתבות, אבל אם רוצים להזכיר כמה תפקידים בולטים, אפשר לציין את לילה 20 בתיאטרון חיפה, מותו של סוכן בקאמרי וזרים בהבימה. בטלוויזיה, מלבד זהו זה המיתולוגית ויהודים באים, שהצליחה לגעת בעצבים חברתיים חשופים, לעורר מאומות ולספוג נאצות, הוא הופיע בקצרים, שזיכתה אותו בפרס האקדמיה לטלוויזיה ב-2005. בקולנוע הוא פרץ ב-1977 במסע אלונקות, כשגילם חייל ביחידה קרבית, שסופג התעללויות מצד חבריו, ומשלם על כך בחייו. הסרט הזה כמעט ניבא את זה וזה, כי לצידו שיחקו גם גידי גוב, דובלה גליקמן ושלמה בר אבא. אבל הסרט שהוא מזכיר כמה וכמה פעמים לאורך הרעיון, הוא חתונה מאוחרת של דובר קוסיאשווילי מ-2001, שזכה להצלחה גדולה במיוחד בארץ וגם בעולם, כתב פרסים והמיס את המבקרים, וסימן את תחילת הגל החדש של הקולנוע הישראלי. מושונוב הפתיע שם בליהוק לא שגרתי, וגילם אב קשוח ממוצא גיאורגי, שנחוש לכפות על בנו, ליאור אשכנזי, לעזוב את אהובתו, רונית אלקבץ, ולהתחתן עם בחורה שהוא יבחר עבורו. הסרט הזה, שעל תפקידו בו הוא זכה בפרס אופיר, היה נקודת מפנה לא רק בשביל הקולנוע הישראלי, אלא גם בשבילו. הוא הפך אותו לשחקן בינלאומי שברזומה שלו סרטים כמו "הלילה הוא שלנו" ושתי האבות שביים ג'יימס גריי בכיכובו של חואקין פיניקס, אבל מבחינתו היה היבט נוסף לפריצת הדרך. פתאום הייתי צריך לשחק משהו שהוא לא הליהוק הטבעי שלי, וככה פתאום גיליתי בעצמי צדדים שלא הייתי מודע להם. פתאום הם יצאו החוצה. זה היה נפלא. גילית את הגיאורגי שבך. א' גיאורגי וב' כוח, סוג של עוצמה, איש חזק. אחר כך, כשלועקתי לתפקידים בחול, לועקתי פתאום לתפקידים של איש קשוח. אז כרגע, בשלב הזה, מסקרן אותי יותר הקולנוע. עכשיו, למשל, עשיתי סרט סטודנטים שמאוד נהניתי לעשות, על תהליכים בדימנציה. את הצד הקשוח שבו מושונוב כמעט יחמיץ. כל הצעה שאני מקבל, אני בדרך כלל מתחיל עם שלילה. הוא מודה. גם בחתונה, לא רציתי בהתחלה לעשות את זה. מה היה בחתונה שגרם לך לסרב להצעה? זה היה בתקופה שלא כל כך האמנתי בקולנוע. בכלל, תקופה ארוכה לא ידעתי לקרוא טוב תסריטים. אני באה יותר מכיוון של מחזות וספרות, ולקרוא תסריט זה לא כמו לקרוא מחזה. בתסריטים את צריכה להתמקד בהוראות הסוגריים ובהנחיות החזותיות יותר מאשר במילים האחרות. אז אני בתקופה היא לא ידעתי לקרוא טוב תסריטים, ובגלל זה אמרתי הרבה מאוד לא. עד שפרי, הסוכנת שלי, פרי קפרי, זיכרונה לברכה, מתוקה, ידעה לקרוא תסריטים ולא רק חוזים, אמרה לי, שמע, אתה לא יודע לקרוא תסריטים, אז תקשיב עכשיו למה שאני אומרת. מעכשיו אני קוראת את התסריטים שלך ואני אגיד לך מה אתה עושה ומה לא. ואני מיד אמרתי לה, יאללה, כי באמת דברים שאמרתי להם לא, היו תפקידים נפלאים והצלחות היסטריות. מה למשל? למשל שורו, למשל מתחת לאף. התפקידים של איבגי? יכול להיות, בשורו כן. ובכל זאת, כששירי נבו פרידנטל הציע לו לשחק בסרט שלה כל מה שאני יכולה, הוא נותר נאמן לדפוס הפרטי שלו. נבו פרידנטל למדה משפטים, התמחתה בבית המשפט המחוזי בתל אביב, שימשה כתובעת בפרקליטות וכעבור כמה שנים פנתה ללימודי קולנוע. מושונוב צפה בסרטה הקצר תובעת שעוסק בפרקליטה צעירה שנחושה להביא למעצרו של פושע והסתקרן. אבל כשהבמאית הציעה לו לשחק בסרט באורך מלא שהתבסס על זה הקצר, הוא קודם כל אמר לא. רק בסופו של דבר השתכנע והתייצב לפרויקט. כל מה שאני יכולה עוקב אחרי פרקליטה, אניה בוקשטיין, שמייצגת מתלוננת צעירה בתיק עבירות מין, והמסע האישי שהיא עוברת בעקבות התיק הזה. מעל דוכן העדים בבית המשפט מספרת הצעירה שהנאשם, שהיה שכן שלה, תקף אותה מינית כשהייתה בת 12, ועשתה בייביסיטינג לילדיו. מושונוב מגלם בסרט את סנגורו של הנאשם, עורך דין ותיק ובעל שם, מאלה שצריך חצי משכנתה כדי לממן את שכר הטרחה שלהם, והם בתמורה מוכנים לדרוס כל מה שנקרא בדרכם. כשמושונוב מופיע על המסך, הוא בחליפה מהודרת, תוקף את הנתבעת בלי להתחשב בנפש הפצועה שהולכת ונזדקת מולו. הוא משאיל את העיניים הכחולות הכל כך מוכרות שלו לעורך דין שלא רואה בעיניים האלה דבר מלבד הניצחון בתיק. זה מאותם תפקידים שאתה לא מכיר בהם יותר מדי את הרקע של האיש, אלה שהם בדרך כלל תפקיד מספר 4 או 5 או 6 בסרטים, הוא אומר. מה שבכל זאת סקרן אותי זה השפה המקצועית, זה שהתסריט נכתב על ידי מישהי שמכירה את המערכת מבפנים וכותבת כמו שהדברים נאמרים וקורים באמת. אהבתי את השפה וגם את זה שבית המשפט לא נראה כמו בית משפט בסרטים. חדר קטן, אווירה דלוחה. שירי אמרה לי שככה זה גם במציאות. דיון כזה מתנהל הרבה פעמים בחדר כזה שאין בו שום הדר, שום הוד. אם בדרמות משפטיות אמריקאיות אנחנו רגילים לראות את עורך הדין נואם ותוך כדי כך מסתובב באולם הדיונים, כאן זה לא המקרה, אומר מושונוב, ופתאום נעמד על רגליו ומתחיל להסתובב בחדר. זה לא שאת מקבלת את ההרגשה שבבתי משפט פה מסתובב איזה אחד ומדבר ככה, הוא אומר, מניף ידיים תוך כדי דיבור, כמו תובע בדרמה אמריקאית עתירת תקציב, ובאולם משפט מהודר. ספון עץ ורחב ידיים. להפתעתי הגמורה גיליתי שככה זה נראה פה. קטן, שתי שורות, אחד יושב פה והשני פה. הכל מאוד קרוב. אתה ממש מריח אותו, רואה אותו, מרגיש כל ניואנס. אז אמרתי לעצמי, זה סיפור שכדאי להיכנס אליו. מה גם שזה בן אדם שבסקאלה של הסימפתיות ממוקם לא יותר מדי גבוה, וגם זה עניין אותי. זו מתנה לעשות דמויות שהן ממש לא אתה. זה אתגר. בכלל, אם לוקחים את המקצוע הזה ברצינות, אפשר להגיע למקומות שמעשירים אותך וגם את הקהל שלך בידע, הוא מסביר. שיחקתי פעם תפקיד של חולה אלצהיימר, בהצגה הזרי מאת יהושע סובול, והבנתי את התהליך שהוא עובר, ממש נכנסתי לחוויה של להיות הוא. המדהים היה שבשלב מסוים הגיעו לצפות בהצגה רופאים גריאטרים ואחיות, ואחר כך הם הזמינו אותי להרצאות. הם רצו ללמוד ממני על המחלה, את מבינה? אני נראיתי להם אמין מאוד. אז הגעתי 3 פעמים לבתי חולים ועניתי לשאלות של רופאים, וזה מקסים. בגלל זה אני לוקח את המקצוע הזה כמשהו שהוא יותר מרק בידור. בידור זה כיף ולצחוק זה משמח, אבל הדבר הנפלא באומנות זה כשהיא הופכת למעבדה שבה מנסים להבין התנהגות של בני אדם. כמה שזה נשמע בומבסטי, אבל זה קורה רק אם אתה שואל שאלות ולא מחפש מיד את התשובות, הוא אומר. זהו, גמרתי את נאום המשחק. סצנת החקירה הנגדית בסרט עובדת בשני מישורים. הנכונות של עורך הדין המניאק לרמוס את הבחורה בשביל לנצח בתיק, אבל גם האופן שבו מערכת המשפט כולה מתייחסת למקרים כאלה. זה עולם המשפט, בקודים האלה הוא עובד. איך שופטים? יש עובדות, צריך להוכיח מה קרה, ולפעמים בגלל השפה המשפטית הזאת שוכחים את הבן אדם. אני בהתחלה רציתי לשחק את זה אחרת. רציתי ניואנסים טיפה שונים, להראות שיש עוד אסטרטגיות. אמפתיה למשל. לומר לה למשל, את בחורה נחמדה, אבל את בבעיה רצינית, ולא בגלל הלקוח שלי. אבל שירי אמרה לי, לא, כי יש עוד הצגה שהעורך דין הזה עושה, וזו ההצגה ללקוח שלו, והיא חשובה לא פחות מהרצון להגיע לחקר האמת. הצגה של, אתה לא סתם משלם לי 50,000 שקל, הנה תראה, אני יודע להיות בן זונה. היא אמרה לי שזה חלק מהותי מהעבודה של עורכי דין במקרים כאלה. אבל מה שעודד אותי בסרט הזה, הוא שכן רואים את הנפגעות, את הקורבנות, שמישהו בכל זאת שומע אותן. העונש היום במציאות שלנו, לפחות במקרים האלה, הוא לא רק העונש של בית המשפט. האיש הזה לא יכול יותר לחיות את חייו כרגיל. בשבילו אין יותר כרגיל. העונש לא מסתכם בכמה אתה תשלם לחברה, אלא בזה שהחברה לא מקבלת אותך בחזרה. זה נהיה העונש במציאות שלנו. בשנים האחרונות הואשמו לא מעט שחקנים בהטרדות מיניות סדרתיות, גברים שהתנהלו לאורך שנים כאילו כל הנשים מותרות להם. אל תכניסי אותי לפינה הזאת. תשמעי, היו אז נורמות אחרות. גם לעשן סיגריה על הבמה היה מותר, ולצחוק על דברים שהיום כבר אסור. אבל זהו, הסיפור הזה נגמר. חברים אומרים לי שזה תהליך שבסופו החברה תווסת את עצמה. תראי, עוד מעט אסור יהיה לי לשחק אישה. עוד מעט אני אוכל רק לשחק ישראלים שנולדו פה ויודעים לדבר בולגרית. הוא מחייך. אבל מהפכת מיטו זה בסדר. הנשים נאבקות על מעמדן ואנחנו כחברה צריכים להירתם למאבק הזה. וזה נכון. גברים באמת התנהגו אז כבהמות. ואנשים הרשו לעצמן שגברים התנהגו כלפיהן ככה. זה השתלב ביחד. מה זאת אומרת הרשו לעצמן? קיבלו את מה שהגברים עשו. אולי הן לא ידעו איך להתנגד, אולי הכוח לא היה בידיהן. אני לא רוצה שאלה יהיו הכותרות שלנו, כי אני לא מאמין בזה, ואני חושב שלא נכון להגיד את זה. אבל שמעי, אני ראיתי מקרים שבחורות קיבלו את זה באהבה, גם כשלא היו צריכות, גם כשהן לא היו פקידות של הגברים האלה, ולא היו ביניהם יחסי עובד מעביד. מה אתה מנסה לומר, שהן קיבלו בסבבה הטרדות מיניות? לא היה אז המושג הזה, הטרדות, אבל הן שיחקו את המשחק. ואתה, כשראית מקרים כאלה, חשבת שמשהו שם לא בסדר, או שזו הייתה המציאות וזהו? לא, 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 מי שהיה חרה היה חרה, מי שהיה בהמה היה בהמה. יש יחסי אנוש. ברור שיש נקודת עצור, וזו רמת המוסר הפנימית שלך. אנחנו חיה שיודעת להרגיש מה טוב ומה רע, ומתי אנחנו עוברים את הגבול. ולצערנו הרב אנחנו מקבלים את זה בגלל הרבה סיבות, ולא רק במיטו. זה גם בשחיתות, כל הנגע המושחת הזה שאנחנו רואים מסביב. את יודעת, אנשים עושים רציונליזציה מוזרה למעשים נוראים שהם עושים. וזה נורא. ובמקרה, בסרט זה בכלל מחלי. היא הייתה בת 12 ועכשיו היא נתונה פה באיזה משחק, ואתה רואה שהילדה פגועה, אתה רואה שחייה השתנו. ולכן יש כוח בסרט הזה, ולו בגלל שעדיין יש כוח לשופטים בישראל, ויש כוח למבט שלהם, וליכולת שלהם לראות לא רק עובדות, אלא גם בני אדם. גם זה נלקח בחשבון ורצוי שיילקח כמה שיותר. בעידן מיטו צפים בעיקר מקרים של אנשים שחשופים יותר תקשורתית, כמו בעולם הקולנוע והטלוויזיה. שחקנים נאלצו לשלם מחיר כבד על מה שעשו. משה איבגי למשל הורשע בבית משפט, ישב בכלא ועכשיו הוא בשום מקום. הוא בוטל. מה אתה חושב על הביטול הזה? אני חושב שמי ששילם את חובו לחברה, החברה צריכה למצוא דרך לקבל אותו בחזרה. היא עושה את זה במקרה של עבירות מסוימות, והיא צריכה לעשות את זה לגבי כל העבירות. יש גם מוסדות שלא מקבלים מישהו עם עבר פלילי, אבל צריך למצוא דרך כן לקבל אותו. אנחנו נבחנים בזה על הבגרות המוסרית שלנו. כרגע אנחנו נמצאים במציאות מעוותת. החברה צריכה למצוא דרך לקבל אותם. יש עליהם עוד קין, אבל תמצאו דרך לקבל אותם. לפני שנתיים, כשזהו זה חזרה לאוויר, שיתפתם פעולה עם שלמה גרוניך, למרות עדויות שהיו על הטרדות מיניות מצידו. תשמעי, לא הייתה נגדו תלונה במשטרה, לא היה משפט, זה לא הגיע לכלום, אז להעניש אותו על משהו שבכלל לא היה? הוגשה תלונה, אבל התיק נסגר. תראי, הוא כתב את השיר, ואז בא ושר אותו יחד איתנו. בכלל דיברתם על זה? התלבטתם? היה איזה דיבור, אבל מה? אנחנו נשפוט אותו? אנחנו נעניש אותו? על מה? על משהו שהוא לא אשם בו ולא נענש עליו? אני לא יכול לקחת על עצמי תפקיד כזה. אני חושב שאנחנו צריכים ללמוד לקבל את האחר, אחרת זה לא יסתדר לנו פה. זה נושא קשה. תשמעי, הרי גם לנו יהיו תגובות לרעיון הזה, יהיו התלהמויות, ואני מקבל את זה הרי מכל הכיוונים. גם ביהודים באים זה קרה. שם הייתה בכלל חגיגה, רצו להשתיק אותנו עוד לפני שיצאה התוכנית הראשונה, בגלל פרומו. סגרו את התוכנית בגלל פרומו. שנה או יותר היא ישבה על המדפים, אבל התאחדנו ונהיינו חבורה טובה. חבורה טובה אחרת יש סביבו בזהו זה. נבחרת אול סטארס שקולדת את שלמה בר אבא, גידי גוב, דובל גליקמן ואבי קושניר. התוכנית הזאת עלתה לאוויר ב-1978. הימים היו ימי הערוץ היחיד, מדורת השבט. התוכנית הועברה בשידור חי וכיוונה לבני נוער, אבל מהר מאוד תפסה גם את המבוגרים. וכשפרצה מלחמת המפרץ, הם הפכו באופן לא רשמי למרגיעים הלאומיים על המסך הקטן, לצידו של נחמן שי. התוכנית הפכה ליותר סטירית, התבססה בעיקר על מערכונים והשתמשה במתקפות הטילים ובחרדה הלאומית המסגשגת כמצע פורה במיוחד לסטירה. הבאבא בובה, בגילומו של מושונוב שניסה לנבא את ההתפתחויות באמצעות תעלולי גימטריה התמוהים במיוחד, הפך כנראה לדמות הכי מצחיקה, מזוהה וזכורה מהתקופה ההיא. 7 שנים לאחר מכן ירדה זה וזה מהמסך, ובאופן לחלוטין לא צפוי חזרה אליו לאחר יותר מ-20 שנה. עם פרוץ הקורונה, בדיוק כמו במלחמת המפרץ, שוב הייתה תקופה של אי-וודאות, של פאניקה, של מה יהיה, נזכר מושונוב. הטלוויזיה התמלאה בפאנלים שמשדרים כל הזמן מספרים ונתונים ותחזיות, ואין חיסונים, עולם של חרדה. ואז מישהו העלה את הרעיון, לא יודע אפילו מי, ואמרו, אולי תבואו ותעשו תוכנית עם פאנלים שידברו על הקורונה, ובכל יום יהיה איזה מערכון. ואז גידי אמר ברוב חוכמתו, אם אתם רוצים, אז בואו נעשה את מה שאנחנו יודעים לעשות, תוכנית שלמה. שבוע אחרי זה קיבלנו הודעה שהולכים על זה. קיבלנו מנדט. ושוב קרה אותו נס. מיד התחברנו אחד לשני באותה אהבה, ואפילו עוד יותר מוקצנת. כי אתה מתבגר ויש לך יותר מקום לקבל. פחות אגו הכוונה? האגו תמיד הסתדר לנו מהיום הראשון. כל אחד היה מוכן לוותר. הבסיס הוא נטרול האגו ולכבד את האחר. ויש מה לכבד, כי אלה אנשים מאוד מוכשרים. אז זה כיף גדול. באמת זה תענוג, והמצאנו שיטת עבודה. אנחנו נותנים הערות אחד לשני, שזה דבר שמאוד לא מקובל בתחום הזה. את אף פעם לא אומרת לשחקן שמולך איך לשחק. אבל בזהו זה, זה ככה. והודות לכך זה תמיד נבנה. מתהליך הקריאה בימים הראשונים והתיקונים והשיפוצים בחזרות, זה סוג של ג'אז כזה. ומאחר שהייתה הקורונה, ואנשים לא יצאו מהבתים, קרה אותו הפלא עם הקהל כמו פעם. השירים שהתחלנו לבצע ביחד הביאו איזה צד נוסף, והקטע הוא שזה נמשך ולא רוצים להוריד אותנו. בהתחלה אמרו לנו 8 תוכניות, ואז 14, ואז 16. ובסוף יצא שמתחילת הקורונה אנחנו באוויר עם הפסקות קצרות במיוחד. עד היום הקלטנו 84 שירים. זה חתיכת וואו, וזו מתנה שאתה יודע להעריך בגיל הזה. להיות בעל ניסיון במקצוע, ועם זאת למצוא כל פעם איזו פינה של התחדשות, זו מתנה. ואם מצרפים לכך את המגפה הזאת ואת העובדה שאנחנו בגיל סיכון, זה בולט אפילו יותר, כי זה מיוחד שאנשים מבוגרים תורמים. והרבה יותר מתורמים, נותנים בראש, נותנים עבודה. מה אנשים לא יודעים על זה וזה? שאלה יפה, הוא אומר ועוצר להרהר. שצורת העבודה שלנו, של המבצעים, היא ברמת מעורבות קיצונית. אנשים לא יודעים כמה שעות של עבודה, של ויכוחים, כמה הכותבים עובדים קשה וצריכים לסבול את ההערות שלנו, אבל זה חלק מהחבילה. כל מערכון אנחנו מבשלים הרבה מאוד זמן, ואז יש הצבעות. מבין 16-17 מערכונים שכותבים לתוכנית כל שבוע, מתקבלים רק 7-8, וגם לא יודעים שגידי הוא הראשון שמגיע תמיד לחזרה. חצי שעה לפני הזמן, שברבא לא בא לחזרות יום אחד בשבוע, כי הוא אבא צעיר, יש לו בעיות של אבא צעיר ומבוגר יחד. הוא צוחק. וכשאני קורא גרוע את המערכונים הראשונים, כמו אחד שהגיע רגע באוניית מעפילים ונותנים לו לדבר בעברית. זה נס שאני בכלל במקצוע הזה. אין שום קשר בין הקריאות הראשונות שלי בתסריט למה שאני מבצע בסוף. וגם לא יודעים שזו חבורה של הפרעת קשב אחת טוטלית, כל אחד בקטע שלו. ובכל זאת קיבלתם לאחרונה פרס מפעל חיים מטעם האקדמיה לטלוויזיה. תראי, אני לא חושב שיש תקדים בעולם לתוכנית איחוד שנהפכה לתוכנית קבועה. לדעתי אין כזה. ופרסים? בציבור הם נתפסים אולי כמשהו בומבסטי, וואו, הם מקבלים פרס. ובאמת זה נחמד ונעים, אבל יש שיקולים נוספים בדרך לבחירה למי לתת אותו. אז אם עושים אחד ועוד אחד, זה הגיוני שיתנו לנו פרס מפעל חיים. ובכלל, זה גם נראה לי פרס ש... הוא אומר, הוא לפתע פורץ בצחוק מתגלגל, מחליט שלא להשלים את המשפט. אבל לא, לא, זה יפה. ופרסים זה welcome, זה חלק מהמקצוע. מה רצית לומר? שמפעל חיים זה קצת פרס של סיכום ותודה ופרידה? כן, נכון. אבל אנחנו בגיל שקצת מתקרב לזה, את יודעת. אני זוכר שבחתונה מאוחרת הייתי צריך להיות אבא של ליאור אשכנזי. ובכלל לא תפסתי שאני כבר מבוגר. הייתי בן 50 בערך, ואמרתי לבמאי שצריך לבגר אותי קצת. והוא ענה, לא, להפך, צריך להצעיר אותך טיפה. אז אתה לא מודע לדבר הזה, לגיל, אבל אני עדיין מאמין שהאור הפנימי שאתה מקרין החוצה, אם אתה לא מתחיל עם חששות ופחדים, זה עובר. עם זאת, המודעות לגיל לא פוסחת עליו. כן, אתה מתחיל להרגיש אותו, אתה יודע שהוא ישנו, הוא אומר. זה מעורר מחשבות? בטח, עושה מחשבות, מאיץ קצב. מאיץ דווקא? אם לעשות, אז עכשיו, לפני שתגיע למצב שבו אולי לא תוכל לעבוד. כל עוד אתה רלוונטי וקצת בריא, הגיל לא משמעותי. אבל כשאתה חושב הלאה, אז כן. ויש את הדבר הזה שלא הבנתי בזמנו. חברים שלי שהיו יותר מבוגרים סיפרו כל הזמן את אותו סיפור. יש את זה למבוגרים. אמא שלי למשל, ואריק איינשטיין, הוא היה מספר לי שוב ושוב את אותם סיפורים. ואחר כך כשהתראיין, גם היה מספר אותם. והוא לא היה סנילי. זה היה חשוב לו. זה משהו מאוד מוזר בלהתבגר. יש אנשים שחשוב להם שידעו מה היה. חשוב להם שמישהו יעביר את זה הלאה. זה קשור אולי בשאלה שהיא קצת פילוסופית, האם משהו ממך יישאר פה או לא. ועכשיו גם אני מוצא את עצמי מספר את אותם סיפורים ורוצה להנציח אותם באיזו צורה. זה לא קרה לי בעבר. זה משהו שהתפתח אצלי לאחרונה. הוא צוחק. אז יש לי איזה רעיון שאני רוצה לפתח מתישהו למשהו אומנותי. אולי טלוויזיוני. בן אדם שמספר את הסיפור שלו דרך זה שהוא מדבר עם הרבה אנשים. כמו פורסט גאמפ שיושב בתחנה וכל פעם מדבר עם מישהו אחר וככה מספר את הסיפור. בעיקר דברים מצחיקים. למשל, לפי הצגות ששיחקתי בהן או אירועים שהשתתפתי בהם, מה למדתי כל פעם. אבל זה בטח לא יקרה בסוף. איזה סיפור אתה מוצא את עצמך מספר שוב ושוב? יש כמה. אחד שננעלתי עליו לאחרונה הוא התקף החרדה הראשון שחוויתי בחיים. אתה לא יודע בכלל שיש דבר כזה. אתה חושב שזה משהו אחר, בעיה רפואית לגמרי אחרת. ואני גיליתי את זה על הבמה. זה קרה לי לפני הרבה שנים, ובזכות הטיפול שהייתי בו הבנתי משהו על פסיכולוגיה. הייתי אז בטיפול סתם כי רציתי לשפר את חיי, וניסיתי להבין למה זה קרה לי דווקא ברגע ההוא על הבמה. למה החרדתיות מתקיפה אותי דווקא שם? תמיד פחות או יותר באותו הרגע. הייתה שם בהצגה דמות של זקן קושי, סליחה, שחור, אסור לומר קושי. שחור מותר להגיד? כי נראה לי שגם שחור זה מעליב. בכל מקרה אמרתי לפסיכולוג שזה מתחיל תמיד כשאני אומר את המשפט, זה הוא, זה הוא. על איזה עורך דין שרוצה לזרוק אותי מהבניין שאני גר בו. אז הוא שואל אותי איזה עורך דין אני מכיר בכלל בחיים, ומאותו הרגע לא הייתי צריך יותר הסברים. היה ברור לי למה זה קורה דווקא שם. ואם עד אז שיחקתי את הדמות הזאת כנועה, מאותו רגע הפסקתי לשחק אותה ככה, ופתאום היא קיבלה איזה צבע חדש שבכלל לא חשבתי עליו קודם. אחר כך, כשהתבגרתי, חשבתי לעצמי שהכל היה חרטה, הסיפור הזה עם העורך דין. אבל אמרתי לעצמי, רגע, זה עזר לך? הסימן שבכל זאת יש ערך לפסיכולוגיה. הבנתי שבפסיכולוגיה זה בכלל לא משנה אם זה נכון או לא, העיקר שאתה חושב שזה נכון. אז את זה אני רוצה לספר, בצורה כזאת שאתה לומד משהו על החיים. אבל טלוויזיה לא אוהבת רק דיבורים, צריך גם להראות דברים. אז אני עוד מתחבט. יש דברים שהיום אתה מרשה לעצמך ופעם לא הרשית? אתה מרגיש היום רגוע יותר? אין רגוע אצלי. הרוגע היחיד זה כשאני יושב עם כמה חבר'ה שלנו מבוגרים שהם לא מוזיקאים ואנחנו סתם מג'מג'מים. שם נמצא הרוגע שלי. על מה אתה מנגן? בואי נאמר שאני לא באמת מנגן. אני מפיק צלילים. גיטרה, קצת קלידים, טופים, כמה חבר'ה אלטה קאקרס שאף אחד אינו מושג ויוצאים הדברים הכי טובים בעולם. שם אני מוצא רוגע. ומה אני מרשה לעצמי? היום אני לא מפחד לומר שאני לא אוהב לנסוע לחוץ לארץ. הנה, זו ההתבגרות שלי. לא אוהב לנסוע. מהמעט שעבדתי בחול, זה היה לי קשה. מבחינה מקצועית זה היה עושר, לונה פארק. אבל אתה חוזר למלון סגור. אוי, אין לי כוח לדברים האלה, הוא נאנח. אין לי כוח לזה. אם אתה שם עם משפחה, זה לגמרי אחרת. אבל בנסיעות שאני לבד וצריך לעבוד, זה היה לי קשה. תגיד, כששמעת שרוצים לתת לכם בזה וזה פרס מפעל חיים, האם חשבת לעצמך, רגע, אולי מישהו פה מאותת לנו משהו? תראי, זה נראה לי מוקדם, בכל זאת. אבל בגלל שזה קבוצתי ובגלל שזה פרס שניתן גם לקהל שלנו, לאלה שאהבו אותנו כל השנים, אז בסדר. אתה גם יכול תמיד לומר שזה פרס שניתן לזה וזה, לתוכנית, ולא פרס אישי שבא ואומר, מוני, תודה רבה ושלום. מצד שני, אני לא רוצה לבלום את אלה שרוצים לתת לנו פרסים אישיים. הוא שוב צוחק. גם בקולנוע וגם בתיאטרון, גם בבימוי וגם במשחק. אבל עם פרס מפעל חיים שימתינו קצת, לא? לא, לא, שיעמיסו. אבל רק בתנאי שאני אעשה עוד סרטים. זה הוא ולא אחרת, כתבתה של נירית אנדרמן. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.